התקופה של הראשונים, במיוחד בספרד, הייתה תקופה של מאבק בין שני כיווני האמונה הישראלית. האחד, הכיוון הפילוסופי, והשני, הכיוון הקבלי. בסופו של דבר, לקראת גירוש ספרד, ובוודאי אחריו, החלק שניצח, הלא הוא הקבלה. הקבלה ניצחה. זה נמצא בעיקר בחוג של תלמידי רבנו ניסים מגרונה, תלמידי הר"ן, הלא הם רבי חיזאי קרסקס ורבי יוסף אלבו ורבי אברהם ליבאגו, ולאחר מכן, או קצת יותר מאוחר, רבנו יצחק אברבנאל, שאומנם איננו מתלמידי הר"ן, אבל הוא שייך איכשהו לכיוון של ההתקרבות אל תורת הקבלה. במיוחד ספר אור השם, כדאי קצת להכיר. אולי אני קצת דילגתי לפני כן, לא, דיברנו על הרלב"ג ומלחמות השם, נכון? רבנו חיזאי קרסקס מסרגוסה שבקטלוניה עשה חשבון גדול מאוד עם תורת הפילוסופיה ועם הפיזיקה של אריסטו. הוא החליט לבדוק מחדש את כל היסודות של הפילוסופיה האריסטוטלית דרך מורה נבוכים לרמב״ם, והוא פשוט הרס את כל היסודות אחד אחרי השני. ברור? הרמב״ם בנה את כל השיטה הפילוסופית שלו על 26 הקדמות, 26 הנחות יסוד, שכולן לקוחות מתורת אריסטו. מה עשה רבי חיזאי קרסקס? עבר על כל ה-26 הקדמות, הרס את כולן. הוכיח את הסתירה הלוגית הפנימית בתוכן. הן בפיזיקה, הן במטאפיזיקה, הן בלוגיקה, גמר את הכל. זה אומר שהוא הרס את כל היסוד התיאורטי של תורת אריסטו, ומלא גם מספר מסקנות של ספר מורה נבוכים. האמת היא, כמה שנים לאחר מכן, כלומר כמה עשרות שנים לאחר מכן, גם המדע הרס את אריסטו. כן, הגילויים החדשים של קופרניקוס וגלילאו, ואחר כך של קפלר וניוטון, יותר מאוחר, זה בנה עולם פיזיקלי ואסטרופיזיקלי שונה לחלוטין, כך שכל היסודות הרוחניים שקשרו גם בשיטות הפיזיקליות האלה התמוטטו. ברור. ממילא היה צריך לבנות עולם חדש. ברוך השם, תורת הקבלה עמדה על הפרק בתור הספק של העולם הרוחני המקורי של היהדות, האמיתי של היהדות, וזה הלך והתפתח, במיוחד דרך ספריו של רבי יצחק אברבנאל, ויותר מאוחר באירופה האשכנזית. למה הכוונה? אני מתכוון למהר"ל מפראג. כלומר, אנחנו עוברים מגירוש ספרד, יש לנו בעצם, אפשר לומר, שני מרכזי רוח גדולים שנפתחים. האחד, ארץ ישראל, השני, מרכז אירופה. בסדר? בארץ ישראל, מה? אנחנו מדברים על התקופה שאחרי גירוש ספרד. דהיינו, המאה ה-16. כן, גירוש ספרד היה בסוף המאה ה-15, שנת 1492. ומכאן ואילך יש התפתחות של זרמים חדשים ביהדות שמעמיקים בכיוון של ספר הכוזרי, אפשר לומר, וגם של חכמי הקבלה. יש שני מרכזים עיקריים, האחד, כפי שאמרנו, ארץ ישראל, אם נדייק, צפת, והשני, מרכז אירופה, פראג, קרקוב וכדומה. כן.
תורת הקבלה הרסה,
לא תורת הקבלה הרסה את הפילוסופיה. אני לא אמרתי את זה אפילו רגע אחד. אמרתי שרבי חיזאי קרסקס, כן, כלומר הקבלה ניצחה לא בגלל שהיא הרסה, אלא בגלל שהייתה ביקורת פנימית בתוך העולם הפילוסופי נגד תורת אריסטו.
אז איך זה שאחרי זה בפילוסופיה, זאת אומרת ספרים כמו הרמב״ם, חלק מהספרים שלו היו פחות מקובלים, הספרים הלכתיים יותר מקובלים,
או שזה נשאר? כן, כן. לכן אפשר לומר, בתחום הרוחני, הרמב״ם נשאר ללא עוררין הפוסק המרכזי של עם ישראל, להלכה. בתחום הרוחני באו אופציות אחרות. האמת היא שביחס לרמב״ם הדברים מאוד לא פשוטים. זה הולך בגלים. יש תקופות שמקבלים את הרמב״ם. יש תקופות שמתנגדים לרמב״ם. יש תקופות שמסבירים שהרמב״ם לא התכוון למה שאמרו שהוא התכוון.
העיקר מרגיש.
מה?
העיקר מרגיש.
בסדר, יש כל מיני סוגים. בסדר, אז זה השיטות השונות. עכשיו בואו נחזור, כן, למה שקורה בארץ ישראל ולמה שקורה באירופה. מה שקורה בארץ ישראל זה בעיקר השפעה עצומה של תורת הקבלה, דרך אנשים כמו רבי מאיר אבן גבאי, ולאחר מכן רבי משה קורדוברו ורבי שלמה אלקבץ, וזה מגיע לשיא שלו עם רבנו יצחק לוריה אשכנזי, הנקרא הארי. כן, זה לגבי, אבל זה שייך לתורת הסוד. באותם הימים יש עדיין שאריות של ניסיונות של פרשנות רציונליסטית של היהדות, למשל בספר מעשה השם מעד רבי אליעזר אשכנזי, לא לבלבל עם הארי שהוא רבי יצחק לוריה אשכנזי, כאן מדובר ברבי אליעזר אשכנזי שהיה חברותה של רבנו משה אלשיך, מהר"ם אלשיך, בעל פירוש על התורה. הנה, גם האלשיך מהווה סגנון חדש של פרשנות, הפרשנות הדרשנית על החומש, על התנך, ויש כן הרחבה בכיוון הדרשני, מוסרי וכדומה. באותם הימים יש באירופה גם כן התעוררות גדולה. הדמות המרכזית מבחינה רוחנית באותם הימים הלו הוא המהר"ל מפראג. אולי נוסיף גם בצד את רבי יהודה אברבנאל. רבי יהודה אברבנאל הוא הבן של רבי יצחק, דון יצחק אברבנאל, והוא פועל באיטליה. עכשיו אני רוצה פה להסביר משהו. באיטליה של אותם הימים וגם בהולנד מתחילה תקופה חדשה בתולדות האנושות, הנקראת תקופת הרנסנס. רנסנס, מילה צרפתית שפירושה תחייה, קימה, לידה מחדש. כלומר, ההוגים הגדולים בעולם הרגישו שימי הביניים הסתיימו, ולכן הם המציאו את המושג ימי הביניים, וצריך לשוב אל החוכמה ולאומנות ולאנושיות של העת העתיקה. הנצרות הקלאסית היא זו ששלטה בעולם. אגב, רוב הוגי הרנסנס היו באמת נוצרים, אבל נוצרים מסוג חדש, חלקם גם המציאו את הפרוטסטנטיות, את הרפורמה. יש כאלה גם שהלכו קצת יותר רחוק, הם היו ממניחי היסודות של אירופה החילונית. כן, וכל התקופה הזאת, יש המוקד הראשון שלה זה איטליה, ואחר כך הולנד, לאחר מכן זה התפשט כבר בספרד, צרפת, גרמניה. רוסיה נשארה קצת מאחור, נשארה עדיין מפגרת עד המאה ה-18. בסדר? עכשיו, היהודים בתוך כל זה הם שותפים מלאים להתפתחות הזאת. במיוחד שבאותם הימים ההומניסטים, כפי שרגילים לקרוא להם, כלומר אותם חכמים גויים שהתעניינו במדעי האדם והתעניינו בפילוסופיה של העת העתיקה, גילו התעניינות רבה והולכת ביהדות, ובמיוחד בתורת הקבלה היהודית. למשל יוהן רויכלין הגרמני ופיקו דה לה מירנדולה האיטלקי התעניינו בקבלה היהודית והיו במגע עם גדולי ישראל בדברים האלה, למדו עברית וכו'. אז ברור שהרבנים גם כן מצידם חלקם היו שותפים לכל המהלך הרוחני הגדול הזה של התפתחות נפש האדם, במיוחד שאז השתחררו מהכבלים המדעיים והפילוסופיים של תורת אריסטו. בסדר? מי שברך אבותינו הקדושים בתורה ומסגר כמו שלמה יברך את יהושע בן מרים הורוביץ וישלח לו רפואה שלמה והשיעור לרפואתו. כן, מה זה תורת הקבלה? מה זה המושג הזה בכלל, תורת הקבלה? תורת הקבלה זה תורת הסוד של היהדות. עכשיו, מה הפרטים שלה? בזה נעסוק בשיעור של תורה שבעל פה, שבלי נדר נעביר בנושא. אני אמרתי גם מראש, אנחנו נקדיש שיעור אחד או שניים לתולדות תורת הסוד, להבין מה זה, מאיפה זה בא וכו'. כעת אנחנו עסוקים בתחום הגלוי יותר, דהיינו מה שנקרא מחשבת ישראל, למרות שהקרבה... מה? לכן, למרות ש... אם תיתן לגמור את המשפט, אז אולי לא תצטרך לשאול את השאלה הזאת. למרות הקרבה הגדולה בין שני התחומים. בסדר? טוב, עכשיו אתה רוצה תשאל שאלה? לא, אתה רואה שכבר לא צריך לשאול אותה. בסדר. אז איפה היום? באותו זמן, כן, יש באיטליה יהודים שמשתתפים הרבה במהלך החדש של הרנסנס, ביניהם למשל רבנו יהודה אברבנאל וגם רבי עזריה מן האדומים. רבי עזריה מן האדומים, אנחנו נדבר עליו בהמשך. על רבי יהודה אברבנאל אני רק רוצה להוסיף, רק לציין את הספר העיקרי שהוא כתב, הלא הוא נקרא באיטלקית דיאלוגי די אמורה, שיחות על האהבה. בין שמה זה מופיע בתור דיאלוג בין איש ששמו פילו לבין אישה ששמה סופיה, בין פילו לסופיה. כן, זה ספר נאו אפלטוני, חלק מתורת שלמות ההשתלמות שיש באורות הקודש של הרב קוק, לקוח מהספר הזה. כן,
עד אז איפה הייתה,
מה פתאום היא התעוררה,
איפה
היא
הייתה?
תורת הקבלה?
כן, כאילו זה, פתאום אנשים התחילו לעשות בה, היא התגלתה רק אז.
אתה שואל, מה היה עם תורת הקבלה? התגלתה רק אז, מה היה לפני כן וכו'. זה שאלה מצוינת, היא שייכת, אפשר לומר, לשיעור שבלי נדר נעביר בקרוב על תולדות תורת הסוד. למרות שיש קרבה גדולה בין מה שנקרא תורת הנגלה לתורת הסוד בתחום מחשבת ישראל, אבל זה לא זה לחלוטין, כפי שיבואר באותו שיעור, בעזרת השם יתברך. המהר"ל והאר"י פעלו באותה תקופה, תשובה, כן, הם פעלו באותה תקופה. אני רוצה עכשיו כן להתייחס למהר"ל מפראג, ראוי להתייחסות מיוחדת. המהר"ל מהווה איזה מין מפנה בתולדות היהדות, אולי כדאי להסביר מהו. ראשית כל, יש הרבה ללמוד, מה ללמוד מהתלמידים של המהר"ל. מתוך תלמידיו אנחנו נעמוד על הר"א. אחד מגדולי תלמידיו של המהר"ל מפראג הוא רבנו יום טוב ליפמן הלר. רבנו יום טוב ליפמן הלר, בעל ספר תוספות יום טוב על המשנה. עכשיו, תוספות יום טוב על המשנה זה לא עיקר תוספות יום טוב, אלא זה בומבה של ספר. המטרה של הספר זה להחזיר את הלומדים אל המשנה. כלומר, אחת הבעיות הקשות שהמהר"ל הבחין בדרך לימוד התורה של בני דורו, זה שאנשים מתעסקים מיד בפלפולים רחוקים ואינם לומדים את המשנה, ואז יוצא שהם אנשים מפולפלים אבל עמי ארצות, כי אינם יודעים את התורה. ולכן הוא רצה לעודד את האנשים ללמוד משנה. אני מכיוון שהוא ידע שבני אדם לא יסכימו ללמוד משנה אם אין איזה גשמקט לימודי פלפולים מסביב לזה, לכן הוא ביקש מתלמידו רבי יום טוב ליפמן הלר לכתוב פירוש למדני על המשנה, וכך נכתב הספר תוספות יום טוב. כן, יש פה שאלה, מה הקשר בין התגלות תורת הקבלה לבין הרנסנס בעמים? פשוט, אלה שחוללו את הרנסנס התעניינו מאוד בתורת הקבלה, כי הם ראו בה מקוריות של המחשבה. הם גם חיפשו שם מקורות הנצרות, לומר את האמת, ואפילו הם כתבו ספרי מה שנקרא קבלה נוצרית. כן, צריך לדעת שיש דבר כזה, קבלה נוצרית, שלקוחה מהקבלה שלנו. איפה היינו? כן, אז המהר"ל מפראג, אחד מהתלמידים העיקריים שלו, הלא הוא רבי יום טוב, זה רבה, ליפמן הלר, בעל תוספות יום טוב. תלמיד אחר של המהר"ל, הלא הוא רבי דוד גנץ. רבי דוד גנץ, שהיה תלמיד גם של הרמ"א, של רבינו משה איסרלס, אתה יכול לפתוח את זה, יש שם ציצית התחלת. רבי משה איסרלס היה רבו גם של רבי דוד גנץ. רבי דוד גנץ, לא, הוא צריך פשוט חבר. לא, לא, השלשות, רעבד. טוב, בסדר, נדבר אחר. איך קוראים זה? כן, רבי דוד גנץ. רבי דוד גנץ כתב מספר ספרים במצוות רבו המהר"ל. אחד הספרים הוא צמח דוד. מה זה צמח דוד? היסטוריה. אמר רבי, המהר"ל אמר, זה חשוב מאוד שילמדו היסטוריה. אז אתה תכתוב ספר של תמצית ההיסטוריה העולמית, מבריאת העולם ועד היום. וכך עשה רבי דוד גנץ, צמח דוד, ספר היסטוריה. כמו כן, הוא כתב ספר אחר, משם נחמד ונעים. ספר נחמד ונעים. מה זה הספר הזה? זה ספר באסטרונומיה. למה? כי רבו המהר"ל היה אסטרונום. ואמר, תשמע, אתה צריך לכתוב ספרים על אסטרונומיה. עכשיו צריך להבין, מאיפה המהר"ל למד אסטרונומיה? הוא קרא את הספרים ועמד בקשרים עם גדול האסטרונומים של דורו, הלא הוא טיכו ברהה, אסטרונום מדנמרק, שהיה בפראג והיה לו מצפה כוכבים ליד פראג, והמהר"ל היה מבקר שם. עד כדי כך שהיום יש בירח מכתש על שמו של המהר"ל, כי אתם יודעים, המכתשים שבירח קוראים על שם כל האסטרונומים של כל הדורות. יש אריסטו שגם הוא היה אסטרונום, אז יש שם יש מכתש של שמו של המהר"ל בפראג. אני לא יודע בדיוק איך קוראים לו, אבל עובדה.
רבי לוויה.
אני לא יודע איך קוראים למכתש.
אני חושב
שככה. לא יכול להיות שיקראו לו רבי לוויה מכל מיני סיבות, כי השם הזה מעולם לא היה שמו של המהר"ל. בסדר? מה? שקוראים למכתש רבי לוויה? לא נראה לי, אבל אפשר לבדוק. על כל פנים, המהר"ל, אם כן, היה בקשר עם טיכו ברהה. טיכו ברהה היה תלמידו של האסטרונום הפולני קופרניקוס. קופרניקוס הוא אדם שעשה הרבה בלגן, באשמתו כדור הארץ התחיל להסתובב. לפני כן כדור הארץ היה במנוחה. כל הכוכבים היו סובבים מסביב לו. יום אחד קופרניקוס אמר, יותר חזק מיהושע בן נון, אמר לשמש, תפסיקי לזוז, אמר לכדור הארץ, תתחיל להסתובב. ומאז כדור הארץ מסתובב מסביב לשמש. אשמתו הבלעדית של קופרניקוס. ומאז העולם מבולבל. היה לקופרניקוס תלמיד בשם טיכו ברהה, שבנה שיטה אסטרונומית משלו, שאומצה על ידי המהר"ל מפראג. לטיכו ברהה היה תלמיד אחר, היה תלמיד בשם יוהאן קפלר. יוהאן קפלר הוא אבי חוקי קפלר המפורסמים, שמסבירים את המסלולים האליפטיים של הכוכבי הלכת מסביב לשמש, משהו גאוני ביותר. ואותו יוהאן קפלר עמד בקשרים עם רבי דוד גנץ, תלמידו של המהר"ל. שם בספר נחמד ונעים רבי דוד גנץ מספר על השיחות שהיו בין יוהאן קפלר, בינו לבין קפלר, ובין המהר"ל רבו לטיכו ברהה רבו של קפלר. בסדר? עכשיו אתם רואים שיש פה איזה שהוא המהר"ל פועל במרכז החיים של המהפכה המדעית והרוחנית של ימיו. אגב, המהר"ל גם הוזמן לשיחה אצל קיסר גרמניה של אותם הימים, רודולף השני. כן, מה הם דיברו? אין לנו מושג על מה הם דיברו. יש גם אגדה שקושרת את המהר"ל מפראג לגולם מפראג, שזה לא לגמרי ברור מה זה הסיפור הזה.
בכל אירופה
לארץ,
רק
אל אסטרונומי
ידוע, היה
מפורסם. מהמהר"ל? אני לא יודע בדיוק מה זה אומר ידוע בכל אירופה. אבל ישמעו עליו. ישמעו עליו. כמו כן, היה עוד תלמיד של המהר"ל, זה גם חתנו, מהרי קץ, שהיה מגדולי הפוסקים בדורו, תלמיד חכם עצום. כאשר אנחנו רואים שמסביב למהר"ל יש גדלות בתורה, בפסיקת ההלכה, במדע, בפילוסופיה, בהיסטוריוגרפיה וכו'. כן? זה אדם רחב אופקים ביותר. עכשיו, המהר"ל שימש כרב בפראג 3 פעמים. איך יכול להיות ש3 פעמים הוא היה רב בפראג? כי זרקו אותו פעמיים. כן? זה ההוכחה שהוא היה אדם גדול. אדם גדול לא יכול לשתוק. ולכן הוא לא תמיד הסתדר עם הקהילה שלו, אבל בסופו של דבר חזר. יש אגב עד עצם היום הזה תקנות שכתב המהר"ל לבית כנסת שלו, בית כנסת אלטנוי שול, שאומרים שיש שם אבן מבית ראשון, מבית שני, שנמצאת שם בתוך הבית כנסת הזה, לך תדע. אז בתוך האלטנוי שול יש שם תקנות כתובות על הקיר של המהר"ל מפראג. אחת מהתקנות היא מעניינת מאוד, לא להעלות לתורה יותר מ-18 מוסיפים. זה חונק. כן, רק לא יותר מ-8. מה? לא, הציבור רצה כנראה יותר. מהר"ל עשה תקנה שלא יהיה יותר מ-18 מוסיפים. עכשיו הוא עשה עוד תקנה שאין מעלין רווק לתורה, אלא ביום הבר מצווה שלו ובשבת חתן שלו. כל השאר אסור. אז כמו 18 מוסיפים זה רק מהנישואים שבקהל.
זה גם אומר שנהג שבת חתן זה לפני
החתונה. טוב, כי הוא היה אשכנזי, אז אצלו שבת חתן זה לפני החתונה. כן? שלא כי אחינו הספרדים, שאצלם שבת חתן זה אחרי החתונה. מה היה שמו של המהר"ל? רבי לוב. לוב. כן, זה ככה מבטאים את זה בגרמנית. בגרמנית קוראים את זה כך. כן? זה אצל יהודי פולין אומרים לייב. כן, אצל הספרדים אומרים ליאון. כן, לייב, ליאון, לוב, זה אותו שם.
אריה.
אריה, נכון. יהודה. כמו שאתה אומר, דוב בר, מנחם מנדל, זאב וולף, יהודה לייב. או יהודה לוב. כן. היה לו מבטא גרמני למהר"ל מפראג. כן, היה לו אח בשם רבי חיים מפחית ברק, שערך בפרנקפורט. כן, אז כתב ספר, נקרא ספר החיים נגד תורת חטאת של הרמה, של רבי משה איסרנס. אז זה רבי יהודה לוב ברבי בצלאל מפראג. בסדר? לכן רבי ליביה, זה לא עובד. כן. כן, מה שקוראים לייב, ביידי בפולניה, זה... זה בא מלו, צורה אחרת של הכתיבה. בסדר? זה מסביר גם את שם ספר הנאורים של המהר"ל מפראג. יש ספר שהוא כתב בגיל צעיר, פירוש על רש"י על התורה, נקרא בשם גור אריה. אריה בגלל לייב. כן. הוא נכתב בגיל 56 בערך. כן, המהר"ל התחיל לכתוב מאוחר. אז הספר הראשון שלו הגדול, היו לו כל מיני פסקים בהלכה וכל מיני פירושים על הטור ועל הגמרא וכו', אבל מה ששרד זה הפירוש, בעיקר מה ששרד זה הפירוש שלו על רש"י על התורה, נקרא בשם גור אריה. יש שם, למרות הסגנון הפשוט, אנחנו כבר רואים את הבצבוץ של גדלות המחשבה של השנים היותר מאוחרות שלו. אבל את עיקר הכתיבה שלו הוא כתב בגיל 70 פלוס ואילך. בסדר? המהר"ל חי הרבה זמן, חי בגיל כמעט 98, משהו באזור, והספרים שלו בעיקר נכתבו בעשור האחרון של חייו, והוא לא הספיק לכתוב את כל מה שהוא תכנן. עכשיו, איך המהר"ל סידר את הספרים שלו? הוא תכנן סדרה של 6 ספרים. לפי הפסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ. אם כן, הוא רצה לעשות 6 ספרים כנגד 6 יסודות של היהדות. היסוד הראשון כנגד בריאת העולם, ספר שכל כולו מדבר על בריאת העולם. לספר הזה הוא קרא בשם ספר הגדולה, לך השם הגדולה. כנגד יום השבת, מהו החג ביהדות שמציין את בריאת העולם? שבת. בסדר? אז אם כן, זה הספר הראשון. הספר הזה לא הגיע לידינו, יש אומרים שמעולם לא נכתב, יש אומרים שנכתב ועבד. הספר השני מדבר על הניסים. הנס זה שבירה של סדר הטבע, לך השם הגדולה והגבורה. גבורה, לכן כתב ספר גבורות השם. גבורות השם על יציאת מצרים, שזה התמצית של הניסים. וזה נמצא ב... זה כנגד חג הפסח. כנגד חג השבועות הוא כותב על היסוד השלישי של היהדות, הלא הוא ההתגלות, ההתגלות האלוהית, זה ספר, ספר התפארת, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת. וזה נקרא ספר תפארת ישראל כנגד חג השבועות. אחר כך המהר"ל כתב ספר על הנצח, נקרא נצח ישראל, כנגד חג תשעה באב, שבו הוא מסביר את סוד ההיסטוריה האנושית כאיזה מין דיאלקטיקה היסטורית בין הגלות לבין הגאולה. בעצם המהר"ל הוא מאבות הפרשנות של ההיסטוריה בתור דיאלקטיקה היסטורית. הרעיון אגב של הדיאלקטיקה ההיסטורית הוא עבר אחר כך לג'מבסטיטה ויקו, שהיה פילוסוף איטלקי שהושפע מאוד מספר נצח ישראל של המהר"ל כנראה. הספרים של ויקו, כן, נקרא נצח ישראל שתורגם ללטינית בחלקים גדולים שלו, הספרים של ויקו השפיעו מאוד על הפילוסוף הגרמני הגל, שהמציא את הדיאלקטיקה ההיסטורית של הגל, גנב שכמו הוא לקח את הכל מן המהר"ל, ותלמידו של הגל, קרל מרקס, לקח את הדיאלקטיקה ההיסטורית המטריאליסטית, דהיינו החומרנית, ובנה את השיטה הנקראת מרקסיזם או היסטוריציזם. ושציין שמרקס היה מצאצאי המהר"ל מפראג, כך שהכל נשאר במשפחה. הסגנון הזה של הגל היה בשימושו של הרב קוק במאמר הארוך שלו הנקרא למהלך האידאות בישראל, שהוא כפי שאומרים באקדמיה החלק ההגליאני של שיטת הרב קוק. בעצם זה בסופו של דבר חוזר אל המהר"ל מפראג. כן, מה אתה רוצה?
מי היה הרבנים של המהר"ל?
מי היו רבותיו של המהר"ל? אף אחד לא יודע, יש אגדה שרבי דוד אבו דרהם מתוניס היה רבו, אבל היה רבו דרך המחשבה בטלפתיה. מישהו פעם כתב לי מייל שבו אומר, אתה רואה שלא צריך רב, הרי למהר"ל מפראג לא היה רב. אמרתי לו, אתה מדבר שטויות, זה שאתה לא יודע מי היה רבו של המהר"ל זה עוד לא אומר שלא היה, שהיה לו רב, אלא אם כן יש לך אידיה מפורשת שהמהר"ל לא היה לו רב. אבל מעולם, זה גם לא מתאים לסגנון המחשבה של המהר"ל, שבו הוא מדבר הרבה על חשיבות הלימוד אצל הרב וכו'. אז ברור שהיו לו רבותיו, למרות שאנחנו לא יודעים מי הם היו. כן, אני אמרתי שהמהר"ל היה אוטודידקט? אני לא אמרתי את זה, אמרתי שהשואל אמר את זה. מישהו שאל אותי במייל, הלו המהר"ל היה אוטודידקט? זה פשוט לא נכון. עכשיו יכול להיות שהמהר"ל נוסף על כך, אחרי ששימש את רבותיו, הוסיף חוכמה. הרי האדם לא חייב ללמוד רק מה שרבותיו לימדו אותו, מותר לו להרבות בחוכמה להגדיל, אבל הבסיס ודאי שהיה לו רב. מי היה רבו של המהר"ל? לא זכיתי לדעת, ואינני יודע אם מישהו ידע אי פעם, אלא אם כן יתגלה לנו איזה כתב יד, משהו ככה. שהוא תלמיד המהר"ל? תלמיד המהר"ל? זה תמוה מאוד. האחים של המהר"ל היו תלמידים של המהר"ל? אני יודע שאח שלו היה תלמיד של בעל תרומת הדשן, רבי ישראל, לא, רבי התרומת הדשן קראו לו, איך קראו לתרומת הדשן? רבי ישראל משהו, נו, איך קראו לתרומת הדשן? טוב, לא משנה, זה כן משנה, אבל על כל פנים המהר"ל עצמו אני לא יודע מי היו רבותיו, סביר שהוא למד איפה שהיו תלמידי חכמים גדולים באותם הימים. איפה היינו? כן, ספר הרביעי, המהר"ל תכנן ספר ההוד.
רביעי היה לא היה נצח.
הרביעי היה הנצח, החמישי כמובן ספר ההוד כנגד חג הסוכות שמדבר על בית המקדש. מה עם הספר הזה? לא הגיע לידי. עוד ספר שישי, ספר שמיים וארץ כנגד ראש השנה ויום הכיפורים, גם הספר הזה לא הגיע לידינו. כך שמתוך שישה ספרים יש לנו שלושה, ויש גם שלושה שאין לנו. חבל. אבל אפשר לשחזר מתוך שאר כתבי המהר"ל חלקים גדולים של, של משהו כנראה תכנן לכתוב בספרים ההם. בשנים האחרונות נתגלו ספרים חדשים של המהר"ל, למשל חידושי אגדות שלו על הש"ס. הרב קוק לא זכה לראות את זה. הרב קוק מאוד מתפעל מחידושי אגדות של המהר"ש, אבל אם הוא היה יודע על חידושי אגדות של המהר"ל, היה משבח גם את חידושי אגדות של המהר"ל. זה נתגלה במחצית השנייה של המאה ה-20. לא הכל יש לנו, אבל שם אפשר גם תוך זה לשחזר כמה דברים שהוא כנראה תכנן להכניס בספרים שלא הגיעו לידי.
אז שזה לא שלא, זה חלק, זה לא
מצאו רק חלקים, כן.
זה גם על עיני יעקב?
זה לפי עיני יעקב, כן. יש גם שני ספרים נוספים שאמר על הוסיף שלא לפי שם המכתש הוא רבי לוי. יפה, רבי לוי.
אני
שמעתי
את זה מרב אחר.
רבי לוי, טוב, בסדר, שר כוח. טוב, בסדר, אני מבקש בחילה. רבי לוי, בסדר. אז יש שם כזה, טוב, בסדר. מעניין איפה המכתש, כדי שנבקר בירח שנדע לאן להגיע. כן, כדאי לפתוח שם איזה מרכז חב"ד, משהו. כן, יש גם בבית הדוכן של מעייני הישוע ליד. כן, כן, קדושת לוי. אבל כן, ימכרו שם הסטים של המהר"ל, בסדר. יש למהר"ל גם שני ספרים שהם לא לפי התוכנית, ספר אחד על חנוכה וספר אחד על פורים. זה נקרא נר מצווה ואור חדש. מה תרומת הדשן? רבי ישראל בן פתחיה איסרלה. נכון, תודה רבה. כן, מה? כן, רבי ישראל איסרלה. על פי ספר שם הגדולים, חלק ספרים, מערכת תב, עוד צדיק תב, תרומת הדשן, מהרר ישראל המכונה איסרלן. תודה רבה. עוד מעט יבוא עוד... בסדר, עכשיו, מה?
חנוכה ופורים זה נר מצווה
ואור חדש.
נר מצווה זה כאילו על חנוכה?
נר מצווה זה... בוא נחשוב. האם נר מצווה זה על חנוכה או על פורים? על חנוכה, על חנוכה. על חנוכה ואור חדש זה על פורים. יש לו גם שני ספרי מוסר חשובים ביותר. האחד נקרא נתיבות עולם, שבנוי מ-33 חלקים. הנתיב הראשון, נתיב התורה, ועוד 32 נתיבות, כנגד 32 נתיבות פליאות חוכמה שבספר יצירה. וכאן, שם יש יסודות המוסר באופן מושכל. כמו כן, יש לו גם ספר דרך חיים, פירוש למסכת אבות, שהוא ספר יסוד. מה?
33 זה
לב נתיבות, ועוד נתיב התורה, כי תורה, אם אין תורה, אין דרך ארץ. מה? מה ו? ספר יסוד, כן, זה ספר שבו מכניס את כל התורה כולה. זה לא סתם פירוש ככה, הערות קטנות למסכת אבות. זה כל עולמו כתוב שם בדרך חיים. כמו כן יש לו ספר באר הגולה. באר הגולה זה הספר שמסביר את המהות של תורה שבעל פה ושל סגנון המחשבה והכתיבה של חז"ל. אפשר לומר, הוא האנטיתזה של ספר חז"ל אמונות ודעות מאת פרופסור אורבך. ספר חז"ל אמונות ודעות מאת פרופסור אורבך הוא הסגנון הקלאסי של האקדמיה, היחס של האקדמיה אל חז"ל. אני מסתכל על חז"ל מגבוה, אני אסביר לך למה הם חשבו את מה שהם חשבו. אצל המהר"ל, ההסתכלות על חז"ל היא מלמטה, אני משתדל להבין מה הם אמרו. כן, מה אתה אומר?
אמר לה
איך אנחנו יודעים על הספרים החסרים שהם היו קיימים ומתוכננים? נכון? זאת שאלתך. תשובה, המהר"ל בעצמו אומר את זה. בהקדמה השלישית לגבורות השם. כן. קודם, עד עכשיו זה רק בינתיים ביוגרפיה, אני עוד לא הסברתי מה המהר"ל אומר, כן.
מה לגבי ההגדה של פסח? זה גם...
ההגדה של פסח של המהר"ל? שום דבר.
זה לקט.
לא, זה אפילו, זה זיוף. כלומר, יש שם חלקים שמלוקטים מספר גבורות השם, ויש דברים שמיוחסים שם למהר"ל, שהמהר"ל בחיים שלו לא כתב, ויש עוד כמה דברים של תלמידים שלא פה ושם. בסדר? אבל זה הכל בלוף אחד גדול. בשנים האחרונות יצאה אגדה חדשה, נקראת אגדת גבורות השם, שבו לקחו את החלקים של פירוש אגדה של פסח, שיש למהר"ל בספר גבורות השם. ושם יש מאמר ארוך כדי להסביר מדוע האגדה של פסח, הידוע למהר"ל, איננה של המהר"ל. בסדר? החסרתי עוד משהו? לא, זה פחות או יותר הכל, חוץ מכמה ליקוטי הערות של המהר"ל על הש"ס ו... שכחתי. יש לו גם דרשות. דרשת שבת הגדול, דרשת שבת תשובה, דרוש על התורה, דרוש על המצוות. דרוש על התורה והמצוות, אומר בשני ימים של שבועות. מעניין מאוד, כשאנחנו רואים את הדרשה שלו, למשל, לשבת תשובה, לפי האורך של הדרשה, זה סימן שהוא דיבר בערך 4 שעות. דיבר 4 שעות בפני כל קהילת פראג.
איפה מופיעות
הדרשות? בספר דרשות מהר"ל.
לא, אבל יש גם בסופים של
סופי ספרים. לפעמים, תלוי, לפי המהדורות, הדפיסו את זה בכל מיני מקומות. יש לו גם פסק בעניין יין נסך, ויש לו גם הספד על חכם מפרנקפורט בשם רבי עקיבא גינסברג, אני חושב. משהו כזה, אגב, ההספד של המהר"ל הוא מאוד מעניין, על מהות המוות. ומה עוד יש למהר"ל? כן, כמו שאמרתי, הערות על הש"ס, הערות על הטור, וזה מעט מהרבה ששרד בידינו. גדולי דורו התייחסו אליו כגדול הפוסקים, אבל בתחום הזה לא נשאר בידינו הרבה. כן, מה?
אני גם ביקש לעשות טעות בכל עמוד בתרגום, אחרת...
מה אתה אומר?
אני גם ביקש לעשות שגיאה בכל עמוד בתרגום.
בתרגום לא, אין טעות. לא, בדפוס. כן, יש לנו כלל גדול, בכל ספרי המהר"ל, בכל עמודה, יש לפחות טעות דפוס אחת. וזה דווקא מה שמחזיק את תשומת הלב של הלומד, כי הוא מחפש את טעות הדפוס. האמת היא, די מהר הוא מוצא אותה. כן, זה הרעננות של השיעור נשמרת בזכות טעויות הדפוס במהר"ל מפראג, אם כי בשנים האחרונות יש מהדורה מאוד מפוארת של המהר"ל מפראג בהוצאת מכון ירושלים. שמה תקנו את כל הטעויות. השואל הוא אסוציאטיבי. ומה אנו אומרים כנגד דעת חכמי האקדמיה בעניין המצאת הזוהר במאה ה-13 על ידי דימודנה? ממש אסוציאטיבי, אני לא יודע מי זה דימודנה. אם אתה מכוון לרבי יהודה אריה דימודנה, הוא לא היה במאה ה-13, הוא במאה ה-17, והוא טען שהזוהר הומצא על ידי רבי משה דיליון. אבל כפי שאמרנו, הדבר הזה שייך יותר לשיעור שאנחנו מתכננים בעזרת השם יתברך, יא אינשאללה, בנושא תולדות תורת הסוד. ואיננו שייך לנושא של השיעור כעת, שבו אנחנו לומדים את תולדות מחשבת ישראל, ומשתדלים, למרות הקרבה הרעיונית בין שני התחומים, משתדלים לא להרבה ביניהם. אז אני כעת לא יכול להתייחס ל... טענה של, לשאלה שלך, שהיא שאלה מעניינת של עצמה, אבל גוזלת מאיתנו יותר מדי זמן. ואיתך הסליחה. כן. מה? האם היו מתנגדים למהר"ל? בוודאי שהיו מתנגדים למהר"ל. יותר נכון, המהר"ל היה גם מתנגד לאחרים. וכאן הייתי רוצה להתייחס לשני אנשים שהמהר"ל התנגד עליהם. וזה מתחיל להכניס אותנו אל עומק הדברים. הוא התנגד, כפי שאמרתי, לספר של רבי אליעזר אשכנזי מעשה השם, מכסח אותו מכל צד. אבל נוסף על כך, היה לו כסח עיקרי נגד ספר מאור עיניים. מאור עיניים הוא ספרו הגדול, הענק, של רבי עזריה מן האדומים. הנקרא באיטלקית עזריה די רוסי. עזריה די רוסי זה רבי עזריה מן האדומים. היה חכם באיטליה, שהוא נציג קלאסי של תקופת הרנסנס. אפשר לומר, הוא אבי הזרם הנקרא בימינו מדעי היהדות, כלומר הגישה האקדמית ללימוד התורה, אל חזל וכו'. אז הוא כתב ספר ענק, אגב מאוד מעניין, בשם מאור עיניים. המהר"ל כשהתחיל לקרוא את הספר הזה התלהב מאוד מהספר, עד שהוא עמד על טיבו, ואז הוא החרים את הספר.
טיבו של הספר, טיבו של
הסופר. מה אני אמרתי?
עד שהוא עמד על טיבו.
על טיבו של הספר.
של הספר.
של הספר. זה ממש הרגיז אותו מאוד, ואז הוא החרים את הספר. כדי להשיב על הרוח הזאת, הוא כתב את ספר באר הגולה. מה למשל כתב רבי עזריה מן האדומים, כדי שלכם מושג. הוא אמר שמה שחזל אמרו שירושלים זה מרכז העולם, זה בגלל שלא ידעו על אמריקה. אבל אם הם היו יודעים שיש יבשת מעבר לאוקיינוס האטלנטי, הם לא היו אומרים שירושלים היא מרכז העולם. המהר"ל זה הרגיז אותו נורא. הוא אומר, אתה לא מבין שום דבר מהחיים שלך, חז"ל לא עוסקים בשאלות של גיאוגרפיה, לא עוסקים בשאלות של מדע, הם עוסקים בשאלות ערכיות, ולכן מבחינה ערכית הם אמרו שירושלים היא מרכז העולם, ומה אכפת לנו שיש אמריקה או שאין אמריקה? מה יש להתלהב? כלומר, אתה שואל מה יש להתלהב בגלל שאתה כל כך הורגלת לסגנון החשיבה המערלי, שאתה כבר לא מבין איך אפשר היה לחשוב אחרת. מובן? לא יודע, עובדה, ככה הוא קצה, מה אני אעשה? ועובדה שהמערל בהתחלה התלהב. אגב, זה ספר מאוד מעניין. אותו ספר, אגב, אומרים שהגיעו, יש עדות כזאת, שהגיעו לרבי יוסף קארו עם הספר הזה, ושאלו אותו מה הוא אומר עליו. ורבי יוסף קארו אמר שהוא מתפלא איך לא החרימו גדולי ישראל את הספר. ואומרים שהוא עמד להוציא על זה חרם, אבל הוא מת. אז כך שאין חרם של רבי יוסף קארו עליו, אבל יש החלטה של 300 רבנים באיטליה שלא קוראים את הספר הזה, אלא אם כן יש לך רשות בכתב מרב. היום, אחרי, כשאתה רואה כל מה שמוציאים היום, זה ספר ממש לא מזיק. אבל לפי המושגים של אותם הימים, זה היה משהו נורא. כן. כשקניתי את הספר, אז הלכתי לאחד הרבנים, אמרתי, תכתוב לי פה על הקריכה שאני יכול לקרוא את זה. אז הוא כתב לי. טוב, עכשיו, פה אני רוצה להיכנס לעומק הדברים. המהר"ל, קודם כל, ראה כאויב ראשי את הפילוסופיה הדתית. כן, הרעיון הזה, הניסיון הזה, לגמד את תורת הנבואה למונחים של פילוסופיה כללית, לא מצא חן בעיניו כלל וכלל. אבל מה שהוא עשה, הוא השתמש בכל הלקסיקון של הפילוסופיה של ימי הביניים, כדי לבטא בסגנון פילוסופי את תורת הקבלה. לצורך זה, הוא בנה מעולם של מינוחים חדשים. למשל, כשהמהר"ל משתמש בביטויים חומר וצורה, או הביטוי נבדל, או הביטוי פשוט, או הביטוי סיבה ומסובב, או עילה ועלול, כל המושגים האלה לקוחים מהשפה הפילוסופית של ימיו, אבל מקבלים משמעות חדשה. אולי נסביר נקודה חשובה מאוד בתורת המהר"ל, זה מושג האמצע. מה זה האמצע? יש מי ש... מה? מה?
האמצע זה הסך הכל של הסביב, לא קיים האמצע.
אתה אומר שהאמצע זה הסך הכל של הסביב. אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני רוצה להגיד מה שאני רוצה לומר. המהר"ל הסביר שאיפה נמצא האלוהי. יש תמיד איזה מתח במחשבה היהודית בין העולם האנושי לעולם האלוהי. מה שנקרא בשפה הפשוטה, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. האם אני נמצא בתחום של בין אדם למקום או שאני נמצא בתחום של בין אדם לחברו. לפי המהר"ל זה לא נכון לחפש את האלוהי לא פה ולא שם, אלא האלוהי נמצא במקום שבאמצע. בין בן אדם למקום לבין בן אדם לחברו יש איזו נקודה אמצעית, ושם נמצא האינסוף. ברור, והאינסוף הוא לא מוגדר לא בתור שכל ולא בתור גוף חלילה ולא בתור שום מושג מושגי, אלא בתור הקדוש ברוך הוא, כלומר מי שאין לפניו גבולות. זה אחד מהיסודות. יש גם התנגדות של המהר"ל להגדרת הצלם אלוהים של האדם בתור השכל, כמו שמשל במורה נבוכים הרמב"ם מסביר מה זה צלם אלוהים, זה שכל האדם. המהר"ל מתנגד לזה בכל תוקף. שכל אלוהי, שכל שבאדם זה נתון טבעי, אבל יש למעלה מהנתון הטבעי נתון נבדל. מה? לא, נבדל. הנבדל מן הטבע הוא למעלה מן השכל. מה?
אבל למה הוא התכוון? מה? הוא מתכוון למוסר?
לא, ודאי שהוא לא התכוון למוסר. המוסר זה עוד למטה מהשכל, יש דרך ארץ קדמה לתורה, נכון? מבחינת מוסר. אבל יש למעלה מזה גם דבקות ברצון האלוהי. למשל, בוא ניקח דוגמה לדוגמה את של... מה?
זה המוסר.
לא, זה לא המוסר. בוא ניקח לדוגמה את טעמי המצוות, ואז נביא. לפי המהר"ל, המצוות אין להם טעם רציונלי. לא שאין להם טעם כלל, אבל ברגע שאתה מחפש את הטעם של המצוות או בשכל או במוסר, אז אתה דבק רק בשכל ובמוסר, אתה לא דבק בקדוש ברוך הוא. לכן אומר המהר"ל, המעלה של המצווה זה שהיא ציווי מאת השם. כיוון שהיא ציווי מאת השם, היא מקנה לך דבקות באלוהות מצד עצמה. אחר כך יש גם כל מיני טעמים נוספים על הטעם הזה שהם טעמים על דרך המוסר או השכל. אתה מבין אותי? ניתן דוגמה. לפי הרמב״ם למשל, משום מה זה טוב מצוות? לפי הרמב״ם, למה זה טוב מצוות? איך אתה תדע את השם על ידי המצוות? המצוות יעשו אותך יותר טוב. כיוון שאתה תהיה יותר טוב, אתה תעסוק בחוכמה. כיוון שתעסוק בחוכמה, אתה תדבק בקדוש ברוך הוא. יוצא לפי הרמב״ם שאם אדם קיים מצוות ולא השיג חוכמה, לא זכה לדבקות, נכון?
כאילו החוכמה היא מחסום
כן, החוכמה היא תנאי בא ליעבור כדי להידבק בקדוש ברוך הוא. מעשה המצווה מצד עצמו איננו מועיל להגיע לדבקות אלוהית. המהר"ל מפראג מתנגד לזה בכל תוקף. לפי המהר"ל, עד רבה, כיוון שהמעשה הזה הוא מעשה אלוהי, אז הוא מביא לדבקות. כן,
ההבדלים בין הגישות זה אם אתה קודם כל עושה את המצווה כי ככה
גם לפי הרמב״ם המצווה אני עושה אותה בגלל שצוויתי. השאלה אם יש מעלה בזה שצוויתי. לפי הרמב״ם לא, לפי המהר"ל כן. ברור שגם הרמב״ם מקיים את המצוות בגלל שהוא צווה ולא בגלל הטעם שהוא מצא בה. אבל השאלה היא האם זה שאני צוויתי יש בזה מעלה או לא. לפי הרמב״ם אין מעלה בזה שצוויתי, יש מעלה בחוכמה שבדבר.
אם אתה עושה את זה בגלל
שציוות
זה משהו...
נכון, אין לזה יתרון. מה שאין כן לפי המהר"ל, עצם זה שזה מצוות השם, זה מביא לדבקות עוד לפני שהבנת את הטעם ועוד לפני שהפקת מזה תועלת כלשהי. ברור? כן.
אז הוא טוען שמצוות לא צריכות כוונה?
זה לא קשור לשאלה אם מצוות צריכות כוונה או לא.
עושה אותם בלי... הוא עושה בגלל שצוות, זה הכל.
נו, אז מה?
הוא לא צריך כוונה.
מה זה קשור? מצוות צריכות, זה לא קשור בכלל. מצוות צריכות כוונה, זאת שאלה בפני עצמה. האם כדי לקיים את המצווה אני גם צריך להשים לב שאני צוויתי או לא? מה זה מצוות צריכות כוונה? כוונה של מה? מה פירוש הביטוי? מה פתאום? הביטוי מצוות צריכות כוונה אומר שלא יצאתי ידי חובה אם לא התכוונתי לשם מצווה. זה הכל. זה לא קשור בכלל לשאלה האם אני צריך לדעת כל הכוונות הראויות לכוון בזה על פי הקבלה. כן.
מבין שהמעשה הוא אלוהי, כפי המהר"ל בכל אופן, בגלל שהמעשה הוא אלוהי, אז בעצם זה מביא לדבקות.
נכון.
המעשה הוא אלוהי זה לא דבר פשוט.
לא, אני לא צריך להבין את זה. המעשה הוא אלוהי מצד עצמו.
כשאני כושר...
אני הנחתי תפילין.
אז אני צריך להבין שזה קשור בבריאה באיזשהו דרך.
אני יכול להבין את זה. לא הבנתי מושג האינסוף ועקרון האמצע לפי המהר"ל. לפי המהר"ל, בוא אז בוא נזכר מושג האינסוף ועקרון האמצע. לפי המהר"ל אי אפשר לומר על אלוהים שהוא, כפי שהפילוסופים אמרו, שכל עליון. כי עצם המושג של שכל עליון הוא הגדרה, והאלוהים אין לו הגדרה. מי שאין לו הגדרה אנחנו מכנים אותו בשם אינסוף. בסדר? מי שאין לו גדר. מה זה עקרון האמצע לפי המהר"ל? המהר"ל מחפש את האלוהי במה שמחבר את הכל. כי המהר"ל הוא מונותאיסט אמיתי, כיוון שהוא מונותאיסט אמיתי הוא מחפש איפה האחדות. והאחדות לפי המהר"ל נמצאת באמצע בין שני קצוות. כי כל קצה הוא לעומת קצה אחר, ולכן אין שם אחדות. לכן אם המהר"ל מחפש את הקדוש ברוך הוא, הוא מוצא אותו באמצע. כן, אליהו.
באמצע זה כל מקום.
מה אתה רוצה?
אם הרב אומר שאין מעלה, כי הרמב"ם אין מעלה מיוחדת בזה שאתה מצווה, אז מים גדול עושה...
אתה שואל שאלה ברמב"ם. אנחנו עכשיו לומדים מהר"ל. הזכרנו את הרמב"ם, בדרך אגב, אני עכשיו לא רוצה לפתוח דיון על משנת הרמב"ם, כי זה לא הנושא שלי. יכולתי אומנם לדבר על זה, אבל אז זה היה מסיט אותנו מעיקר הנושא של השיעור, וזה היה לוקח לנו זמן, לכן אני לא יכול לבזבז זמן על דברים שהם לא הנושא שאנחנו עסוקים בו. לכן בדלת ברירה אני מוכרח לדחות את בקשתך היפה לעשות בנושא החשוב הזה, להבין מה הרמב״ם היה אומר על גדול המצווה ועושה, כיוון שזה לא הנושא שאני עוסק בו כעת בשיעור הזה. האם הדברים ברורים? אני מקווה שלא ירחתי יותר מדי. כן. מה? עקרון האמצע נמצא בכל מקום.
אבל אתה בא לידי ביטוי, בסדר, שתי קצוות, זה הכל נחמד, אבל איך אתה בא לידי...
למשל, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם ויצחק הם שני קצוות, זה מידת החסד, זה מידת הדין. אז איפה שכינה שורה? על יעקב שהוא בן שני. בסדר? דוגמה. כן? ויעקב אשתם יושב אוהלים. אומר רבי מנחם רקנתי בשם הזוהר, בין אוהל אברהם לאוהל יצחק. הוא יושב שני אוהלים.
זה דומה להגדרה של הרמב״ם על
זרע
המצב?
מה?
זה דומה להגדרה...
לא, 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 לא. ליהודי בדורנו יש סמכות לבחור לפי נטיית ליבו אם הוא מהמפלגה של המהר"ל או מזו של הרמב״ם ביחס לחיבור שלו לקיום המצוות? כן. יש פה שאלה שנייה שלא כתובה. שאלה שלישית, הרב, האם יש הכרעה במחלוקת האמונית בין המהר"ל לרמב״ם? מי צודק בין המהר"ל לבין הרמב״ם? נו, מה התשובה? הרב קוק. הרב קוק הוא עוסק הרבה בסינתזות ביניהם. כן, זה באמת העבודה הגדולה של הרב קוק, להראות איך יש צד שלם של מחשבת היהדות שבא לידי ביטוי דרך הרמב״ם, איך צד שלם שבא לידי ביטוי דרך המהר"ל, ולכן יש מקום לזה ומקום לזה. שלום כבוד הרב, ביום י"ז באייר שנ"ז הספיד מהר"ל בפראג את הדרשן המקומי המפורסם רבי עקיבא גינצבורג. יישר כוחך. כן.
הרב, כדי להבין את משנת המהר"ל לגבי האמצע, מה
ההבדל
בין האמצע של הרמב״ם
לבין האמצע של המהר"ל? האמצע של הרמב״ם הוא אמצע רגוע. האמצע של המהר"ל הוא אמצע מתוח. כלומר, לפי הרמב״ם, מה זה האמצע? אני לא בקצה הזה ולא בקצה הזה. בסדר? אני באמצע. זה גם אמצע כמותי. מה שהרגל לפי המהר"ל, לפי המהר"ל, האמצע זה החיבור של שני הקצוות. לכן יש מתח בתוך האמצע בין שני הקצוות. זה משהו חיוני. כן.
לא, זה... מה? זה כאילו... רגע, שוב, אז אני לא לגמרי הבנתי.
מה?
מה שהרמב״ם אומר זה משהו קצת יותר...
מה שהמהר"ל אומר? זה
חיצוני לאמצע?
כן, כן, ודאי. כן, הרמב״ם מדבר על משהו יותר פשוט. שהדרך האמצע זה הדרך של החיים. זה צריך לחיות לפי האמצע, לא להיות בקצה. כן, מה שאין כן אצל המהר"ל, שיש פה יציאת ידי חובה של שני הקצוות. כלומר, שני הקצוות מצויים בתוך האמצע. בסדר? מה עוד רציתי לומר? המהר"ל כותב בסגנון קשה להבנה בגלל שהוא חי בתוך הגלות. זה הניסיון להתחיל את תורת הרב קוק מתוך מעמקי המצרים, האופקים הצרים של המחשבה של ימי הביניים. שלום מה שהמהר"ל עושה ניסיון אדיר לחדש מונחים חדשים כדי לשחרר את המחשבה. כשזה מגיע לרב קוק כבר המחשבה משוחררת, אז הרב קוק יכול לכתוב כמה שהוא רוצה בכיף. כן.
למה המהר"ל כל הזמן חוזר על עצמו?
למה המהר"ל חוזר כל הזמן על עצמו? איפה ראית שהוא חוזר על עצמו? המהר"ל אף פעם לא חוזר על עצמו, לא ראיתי את זה. כל פעם הוא רוצה להוסיף. כן, כן. כלומר, המהר"ל יש לו מחשבה שכבתית. הוא אומר לך את הרעיון, אחר כך הוא מוסיף לך עוד שכבה. אז כדי שתבין את התוספת של השכבה, הוא צריך לחזור על הנאמר מקודם. אגב, הרבה פעמים המהר"ל רוצה להסביר מושגים בלתי מובנים. אז הוא מסביר מושג בלתי מובן אחד על ידי מושג בלתי מובן אחר. כדי ליצור אינטואיציה בנפש, שבסוף על ידה תבין על מה מדובר. כן, למשל, הוא אומר, הדבר הזה הוא חשוב, כי הוא באמצע. ולמה הוא באמצע? כי הוא נבדל. כי הנבדל באמצע, כי אמצע הוא נבדל. לא ברור, כי הוא פשוט. כי הפשוט נבדל כי הוא באמצע, כי האמצע הוא נבדל כי הוא פשוט. ולמה הוא פשוט? כי הוא שכלי. כי השכלי, כיוון שהוא באמצע, הוא נבדל כי הוא אחד, כי הוא פשוט, כי הוא אחד. וכו' וכו'. עד שבסוף אתה מבין מה הוא רוצה. כלומר, צריך לתפוס את הראש, להבין מהו סגנון המחשבה המיוחד שלו. זה מחשבה אינטואיטיבית.
כן?
לבד אי אפשר למצוא, ללמוד מהר"ל, זה קשה. קשה בגלל שצריך להתרגל לסגנון הזה. אבל עם הזמן אפשר להבין. הרי המהר"ל כשהוא כתב את הספרים שלו, הוא עשה מה שעושה כל אדם שכותב ספר. הוא התכוון שיקראו את זה.
לא, אבל ברמה מסוימת אפשר
לקרוא אחרת. טוב, בסדר, כמו כל דבר. טוב, עד כאן להיום. שלום.